רק אם בשבוע שעבר הפרשה שלנו היא הפרשה היחידה שכל כולה נקראת על שם אדם אחד, שבחטאו שלו בעצם מצליח ליצור אולי יותר ממה שנעשה בכל התלונות עד עכשיו אצל בני ישראל, ומה שיעשה מכאן ואילך בתלונות נוספות שיהיו מבני ישראל ומשה ואהרון. התלונות לא הסתיימו בפרשת קורח. המשיכו לבקש בפרשת חוקת מים, יגידו שרוצים אוכל, יגיעו עד ידי מי מריבה, יחתרו בשיטים ויזמו את בנות מואב. התלונות התחילו כבר בצורות כאלו מההתחלה, מפרשת בשלח, מיד אחרי קריאת ים סוף. אבל נדמה שהחטא, שכפשוטו, חטוף בהכי הרבה רוחניות, חטא סביב אידיאולוגיה, הוא החטא שבא בעקבות בוויכוח בין קורח ועדתו לבין משה ואהרון. גם אם התברר אחר כך שיש כאן כל מיני שותפי אינטרסים למיניהם, כמו קורח, דתן ואבירם, און בן פלט, בני ראובן, בני לוי, כל מיני מחוברים ושונים שמתחברים יחד כנראה סביב איזשהו אינטרס או אינטרסים משותפים. כפשוטו, אשר רואים את הוויכוח מתחילתו, רואים פה ויכוח אידיאולוגי. כוח טוען טענות שיש בהן הרבה מאוד היגיון. מרכז הטענה שלו היא כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קו השם. על פניה נראית הטענה טענה נכונה, טענה צודקת, קצת קשה להבין על מה בדיוק היא מוסבת. נתרגם אותה לימים של היום. קם כאן אדם גדול. ואגב, זה שהוא אדם גדול, זה מסתבר כמה צורות בהמשך הדברים, ננסה לראות את זה עוד מעט. וטוען בשלב מסוים אחרי הליכה ארוכה מאוד במדבר, הרי הנהגה ארוכה מאוד של משה ועזרתו של אהרון את ישראל, הגיע הזמן להפסיק להנהיג עם כאשר כל המונופול אצלם. כל העדה כולם קדושים. אולי מין קריאה לדמוקרטיה, אולי משהו אחר, אבל כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו? אין כאן טענה, אין השם. אין כאן טענה כמו שפגשנו טענות קודמות שעליהן נאמר מאכתם את השם אשר בקרבכם, מאכתם את השם. ההפך, יש הקדוש ברוך הוא. יש כאן הכרזה רשמית. מתי שיש השם? עד לא. אנחנו מבקשים את הכהונה, אנחנו לא מבקשים לצאת מן הכהונה. אנחנו מבקשים את הכהונה. ראה גם לזכור מי הוא קורח מבחינת יחוסו לשני הכהונים. קורח וקדימה. קורח, אם נסתכל בעברו, הוא בן קהת, בן לוי. קהת, זהו שבט משפחות הקהתים, שבו עסקנו בפרשה הראשונה במדבר. בין המשפחות של שבט לוי, זהו השבט שעוסק בקודש הקודשים. הם אחראים על נשיאת הארון. עליהם אומרת התורה, אל תחריטו את שבט משפחות הקהלים. הם בעצם עוסקים בקדושה היותר עילאית בתוך השבט שעוסק בקודש בכלל, שבט לוי. הערה נוספת מעניינת, מקורח עד קהת זה בסך הכל שלוש דורות. אבל אם נלך 15 דורות, קדימה, 16, 16, נגיע לשמואל. אם בדברי הימים כאשר הם עוסקים בשמואל, הם הולכים בין אחרי בין משמואל עד קורח, יצהר, קהת, לוי. מדוע מעניין אותי כאן העניין של שמואל? שמואל הוא האדם היחיד במקרא שהושווה למשה ואהרון. קורח הוא האדם הראשון מבקש ליצור השוואה בינינו הנהגתית לבין משה ואהרון. שמואל בן פנוע הוא זה שמקבל את הזכות הזו, הוא מקבל את היחוס. כולם אומרים על תפילתה של חנה, ונתתה לאמנתך זרע, אנשים. חנה מתפללת, חנה ההכרה, ומבקשת, ונתתה לאמנתך זרע, אנשים. שמראה הגמרא בברכות, מה זה זרע, אנשים? זרע ששקול כנגד שני אנשים. כנגד משה, ונגד אהרון. וההכנסה של הדברים הללו מחז"ל לפיה או לליבה של חנה, רק מעידים שיש כאן איזושהי ציפייה במשפחה הזאת. ציפייה דרוכה ארוכה מאוד. משפחת לוי, לא החלק של אמרם שממנו יוצאים משה ואהרון, חלק של קהת, חלק של קהת שמבחינת אופיו ועניינו הוא זה שעוסק בקודש הקודשים, הוא מצפה רוחנית לכהונה גדולה. הוא רוצה את ההנהגה. ויבוא היום שבו יתברר באמת אצל שמואל שיש אדם אחד שמתאים גם להנהגה וגם לכהונה, מה שאפילו משה ואהרון היו צריכים לחלק בין שניהם. ושיש פה את השילוב של התמונות הללו של שניהם. וקורח גם בתורים כאלה. הבנות שלו יש בין המון היגיון. לאט לאט מצטרפים לטענות של קורח, כמו שאמרתי מקודם, מצטרפים לטענות של קורח אנשים אחרים. אנחנו שומעים את משה פונה אל בני לוי, ונראה מצליח לשכנע אותם, אשתו. אנחנו פוגשים אחר כך ויעלו מעל משכן קורח, דתן באווירה מסביב. הם גם מצטרפים. את הטענה של דתן באווירם אנחנו לא רואים, אבל אנחנו פוגשים אותה בגסות רבה מאוד אחר כך במהלך הפרק. כאשר דתן באווירם אומרים, המעט כי העליתנו מארץ לבת חלב ודבש. להסתרר עלינו, כי תסתרר עלינו גם הסתרר, אף לא את ארץ לבת חלב ודבש אביא אותנו. דתן באווירם אם כן משווים את מצרים ואת ישראל. הם איכשהו מתחברים פה. און בן פלט, משבט ראובן, גם הוא מצטרף בשלב מסוים, הוא יוצא מן התמונה. חז"ל אומרים, און בן פלט, אשתו הצילה. היא אומרת לו לא להצטרף עם החבורה, אבל הוא איכשהו מצליח לצאת כאן. וברור שלא מדובר בקורח, מפני שהרי מיד אחרי קורח, מתחילה מגפה שלמה. מיד אחרי קורח, העם כולו מתנפל על משה ועל אהרון ואומרים להם, אתם המיתם את עם השם. ואז חוץ מ-250 האיש שמיתים בהתחלה, יש בסך הכל יותר מ-14,000 מיתים במגפה, כפי שהפסוקים מתארים את זה בסוף. יותר מ-14,000 מיתים, והיו ועוד מבני ישראל כל המיתים הללו, א-50 ו-200 בהתחלה, זה מופיע בסוף פרק ט"ז, אחר כך בפרק י"ז, בפסוק ד' היו המתים במגפה 14,700 מלבד המתים על דבר כוחו. רק אז העסק נגמר, כאשר מבקשים לקחת את המטות ומטות הארון קורח והמטות האחרים לא קורחים. מה בעצם? הוויכוח אצלי. פרשה שקורח מצליח ליצור. הערה אחת מעניינת, לפני הדברים, שמו כל לב יותר מפעם אחת, בעיקר בספר במדבר, לקשר שבין החלק הסיפורי של הפרשה לקורצי הדינים שבאים אחר כך. זה בולט מאוד בפרשת שלח, פרשה שראינו בשבוע שעבר. שם פגשנו את חטא המרגלים, אחר כך את הניסיון של התיקון בחטא המעפילים, ואחר כך מיד מצוות שכל עניינם כי תבואו אל הארץ, שם אנחנו פוגשים את המנחות ואת הנסחים ואת החלה. בפרשת קורח, מיד בסיום כל הפרשה הגדולה הזו של קורח, אנחנו מגיעים לקובץ גדול מאוד של דינים, מסוף פרק י"ז, מפסוק כ"ז, ועד י"ט, כמעט בסופו, כמעט כל הפרשה, קובץ דינים גדול מאוד, שעוסק בשמירה על המשכן, בשמירה על כלי המשכן, בשכר של שבט לוי, ואחר כך בחוקי טומאה וטהרה, ששייכים גם הם איכשהו למשכן. גם פה השאלה הנשאלת היא, איך הדברים נתנו? אם יורשה נתחיל בדבר שפעם אחת נזכרנו במוכר, תראי לי שאולי עסקנו בו אפילו בפרשת קורח בפעם שעברה, מתוכו אני רוצה להגיע לפרשה עצמה. פרשה אחת נמצאת בסוף פרשת שלח, והיא מנותקת משהו מכל הפרשות שקודמות. היא פרשת יציב. עסקנו בפעם בהרחבה. פרשת יציב שחותמת את פרשת שלח, מפיר של הפרשה, סמוכה לפרשת בו. חבל הראו שהם חשו באיזושהי סמיכות, כאשר הם הכניסו לפיו של קורח, בוויכוח עם משה, את הטענה המפורסמת של קורח שבא אל משה ומתגרה בו. שואל אותו את השאלה הידועה, טלית שכולה תכלת, חייבת בציצי או לא חייבת? הרעיון של השאלה פשוט, טלית שכולה תכלת, טלית יש בה חוטים של הבן וחוט אחד של תכלת, וחוט אחד של תכלת עובר את הטלית כולה. האם טלית שכולה תכלת, כל הטלית כולה תכלת, האם היא חייבת בציצית או לא חייבת? הוסיפו חז"ל עוד משפט, בית מלא ספרים, חייב במזוזה או לא חייב במזוזה, ספרים הכוונה ספרי תורה. מזוזה היא רק פרשה אחת, שתי פרשות. ואז משה אומר עוד בשתי השאלות את אותה תשובה, טלית שכולה תכלת חייבת בציצית, בית מלא ספרים חייב במזוזה. קורח אומר לו, תשובה קנטרנית בחזרה, והרי זה קל וחומר. מה שתי פרשיות מכל התורה פותרות את כל הבית? בית שיש בו את כל התורה כולה, צריך שתי פרשיות לפתור אותו, אם כבר יש בו את כל התורה כולה. הוא הדין לגבי הטלית. זה למדנות, מה הם רוצים, מה הוא רוצה כאן, הרמס מסכן, שייך לקורח, מה עניינו של קורח. כולם משתמשים בביטוי מדהים על קורח, שהוא נקרא קורח מפני שעשה קורחה בישראל. וקשה להגיד שזה רק מפני המגיפה. המגיפות היו גדולות יותר. ספר הזה אנחנו חושבים מגיפות יותר גדולות. 24,000 איש היו בפרשת פנחס. שם אין קורחה. אם נזכר בפרשת עתיתית, פעם דגענו פה בנקודה הזו, גם אולי בנקודת התחלת שלנו. פרשת הציצית אומרת התורה, והיה לכם לציצית? מה היה לכם לציצית? עשו כולו מוכר לכולנו דבר אל בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי כתביהם ונורתם, ונתנו על ציצית הכנף בדין וחלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וחרפם את כל מצוות השם וכולי. בפיקוח גדול ישנו בין הפרשנים, וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, אם זה יוצא לקח, בסוף בקיצור הוא מגיע לתריאל. עסק שלם שנה של זה. הרמב"ן מקשה על הקושיות, פשוטות מאוד, קושיות שקצת מעלות בתמיהה עם כל הפירוש, עבר לזה שיש תמיהה גדולה על עצם הפירוש, כי זה נראה פחות מדי מהותי, עד כך שהפיתית מנוגעה את כל מצוות השם. והרמב"ן מציע בסוף, שכבר ראינו אותו פעם, הרמב"ן מציע בסוף שאת הראייה משיבים כאן לא על התמצית, אלא על הדרל. ולפי בפסוק צריך להיקרא, ונתנו על ציצית הכנף בפיר וחבר, והיה לכם לציצית, וייתם אותו לא את הציצית, אלא את החבר. הכנף בפיר וחבר, כל העסק היה לכם לציצית, וייתם אותו, דהיינו את התחלת שדיברנו עליו מקודם, אז הוא חזרתם את כל מקודם שציצית. אלא רמב"ן את עצמו, איך כאשר מסתכלים על התחלת, זוכרים את כל מקודם שציצית. והרמב"ן תשובה עכשיו, שהתחלת דומה לתכלית. אז הוא מביא את המדרש שהתחלת דומה לים, והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לסדר. הזכרנו, כאשר רוצים להבין את המושג של התחלת, רובי יאי באמת מנסה להבין את המושגים שאותם ממשילים לזה. זה הכבוד, אינני יודע מה זה, והתחלת ודאי לא. אשר על כן יש לנו ים ורקיע. הים והרקיע מבטאים צבע מאוד מעניין. הם תכלת רק כאשר רואים אותם מן האור. אבל כאשר נוגעים בהם, הם חסרי צבע. כך זה לגבי הים, כך זה לגבי הרקיע. שימקח בידיו קצת ים, תכלת נפלאה, קצת ים ביד, ככל שהוא יתרחק יותר, הוא יגלה פתאום שבעצם מן האופן זה נראה את זה. שיקח קצת אטמוספירה ביד, קצת אוויר. ככל שהוא יתרחק יותר, הוא יראה עולם שכולו כאלה. העולם, לפני שהפך להיות לשמיים בארץ, לפני שהפך להיות תחום בארץ, יבשה ומים, בעצם היה עולם שכולו תכלת. בשביל שהעולם כולו היה הרקיע והמים ורקות ביחד בעצם, והמים אשר מעל הרקיע, והמים אשר מתחת לרקיע, וכל האופן כולו יצר תכלת אחד ולא. וכל מי שמעוניין להיפגש עם הכל צריך פשוט לשמור על האופן כולו. וככל שיש לי פחות מוקשים בדרך, פחות יצירות לא טבעיות בדרך, כך אני יותר רואה אופן של מפגש. והתחלת התחלת. נדמה שזה בעצם עומקו של מושג התחלת שאליו מתכוון הרמב"ן. כאשר עוסקים בתורה ומצוות, כאן אנחנו הולכים להיכנס לפרשת קורח. כאשר עוסקים בתורה ומצוות, ישנן שתי נקודות בסיסיות בתורה ומצוות. תורה ומצוות. תורה כמושג כללי, כמושג גדול. אדם שואף לראות את הכל יער. אדם שואף לחוש את היער, ולא את זה. יער הוא רואה את כל הגודל. ומאידה, כאשר אתה מזלזל בפרטים, כאשר אינך מטפל בעצים עץ עץ של עצמו, אתה לא תוכל לראות את היער כולו לעולם. והטיפול בעצים יוצר סיכון אחר. מרוב עצים לא רואים את זה. יכול לעסוק בעצים כל הזמן, ולשכוח בעצם שאתה באיזשהו יער גדול, באיזושהי אידאה גדולה. כך בתורה ומצוות. יש מצד אחד את הצורך ואת הרצון לעסוק בכל פרט ופרט בפני עצמו, ואז יש חלילה את השכחה של האידאל הגדול שבעצם בא לידי ביטוי מתוך כל המצוות הללו כולם יחד. ואילה, יש את התחושה שלפעמים מגיעה גם חלילה לזלזול בפרטים, בעשיות קטנות, בפרטים קטנים, הרי רוח התורה היא כזאת. יש את מי שיש להם מונופול על רוח התורה גם ללא מצוות כאלה. איך בנו של בעל ספר החינוך שואל את אביו, שמה כל כך הרבה תזכורות טכניות לרעיון שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. האבא עונה לו את אותה תשובה נפלאה וידועה, אל תני כי מחשבת הנוער ישיעך לדבר. תפיסת נוער נכונה, רגילה כזאת, שאפשר להגיע לרוח הדברים, גם אם לא עוסקים כל כך הרבה כל כך הרבה בעניינים טכניים, כל כך הרבה בפליטים ובדיוקים. כי אחרי הפעולות יימשכו על דברו. מול מחשבת הנוער מציב החינוך את שיטתו. ומפורסם, אחרי הפעולות יימשכים. הלב מבטא את החלק, הפעולות, את הפרטים. וכך בניתי. אתה רוצה לזכור את כל מצוות השבוע. כלומר, אתה מבקש, ריבונו של עולם, תן לי להציע לא לטבוע בפרטים, אלא לזכור את כל מצוות השבוע. אני רוצה לקיים מצווה, אבל אני רוצה לחוש שאני בעצם עוסק בכל. זו תחושה קשה מאוד. בדרך כלל אנחנו מחלקים את זה לשני סוגים של טיפוסים, לשני אופיים שונים. אבל זה לא אמיתי לחלוקה הזאת. אז מבקש האדם, ריבונו של עולם, תן לי לזכור את כל מצוות השבוע. כשאזכור את כל מצוות השם הרי אעשה אותם ולועטו אחרי לבבי ואחרי עיניי, כי זה יהיה חלק ממנו. אני רוצה לזכור את הכל. ואז יהיה לו תטור ולא אחרי מכם, לא אחרי לבבכם, אשר הבדואים אחרי הכל יהיה לו פעם, הכל יהיה אני. כי הרי ממה נובע הניתוק ביני לבין תורה ומצוות? באחד משתי הבעיות שהרגע אמרנו. או מפני שאני מרגיש שזה רק פילוסופיה, אבל החיים המעשיים שלי לא מסתדרים עם זה. או מפני שאני מרגיש שזה כל כך מעשי ויבש וטכני, אבל זה לא נותן לי מספיק. זה לא ממלא אותי, זה לא נותן לי רוחניות. איך אני עושה את שניהם יחד? זה אולי מקופל בתוך דברי הרמב"ם. ומאיתם אותו את התכלת, הוא זכרתם את כל דברות השם. העיקרון הוא לדעת שיש תכלת. יש לבן. שבעה חוטים של לבן, והחוטים של הלבן מסמלים את המציאות. והתכלת, את אותו הרעיון הגדול, התכלית הגדולה שנמצאת בתכלת, תכלת שבנויה אגב מהמילה כל, מהמילה תכלת, מהמילה תכלית. אבל כדי להגיע לרמה כזו שבה אתה זוכר את הכל, תראה את התכלת, אל תיגע בה. תראה את התכלת ממרחק, אל תיגע. כי הרצון לגעת בתכלת, הרצון לממש את התכלת, הרצון למשש את התכלת וליישם אותה במציאות, יכול להוביל אותך לאיזושהי מין אפיקורסות כזאת, איזושהי מין מינות כזו, שעוד רגע נראה שהיא זה מה שקרה לקורח בה. הרצון להגיע לזה שהתכלת יהיה מציאות. הרצון הזה הוא רצון מאוד גדול, מאוד חיובי, מאוד עמוק, אבל הוא מאוד מסוכן. כי העולם בנוי מפרטים, ממעשים, שבו רק מקום של אופק צריך להיות אחר. והתכלת בתור אופק נותנת לך מרחב בלתי רגיל, לחלומות, לרצונות, לעשיות, לראות את הכל גדול ויפה, ולהמשיך לראות את הדברים במציאות של ה... של המציאות, של היום-יום. חשבתי פעם שאולי זוהי המשמעות של מה שרוצים חז"ל להגיד. מתי קוראים בשמה ושחרים מי שיכיר בין תכלת ללבן? מי שרוצה לייחד את השם, לקבל על עצמו עוד בחור שמיים, צריך קודם כל לבודד ולהכיר בין תכלת ללבן. כאן יש לו סיכוי לקבל עוד מלכות שמיים ואחר כך עוד מצוות, ולא לחוש שיש סכירה. ומה קדמה פרשת שמע לראיה עם שמוע, מפני שפרשת שמע יש עול מלכות שמיים, ואחר כך יש עול מלכות. זו הדרך הנורמלית. יש אנשים שנתקעים בעול מלכות שמיים, ועול מצוות זה נראה פשוט מדי בשבילם. קטן לי. יש אנשים שמתחילים בחלילה בעול מצוות, ומעולם הם לא חשו קצת לפור, קצת רוח, קצת אוויר בכל העצם, כאילו הגיעו לעול מלכות שמיים. רבי יהושע בן קורחה הציע לקבל עול מלכות שמיים ולהצמיד אותו לעול מצוות. לבין הפרקים לא לדבר רק מילה, אלא לחבר את כל מלכות שמיים. זה מסובב. קורח בא ושואל את משה, טלית שכולה טלית. מציאות שכולה קודש. כולם נמצאים כבר בכם. חייבת בציצית. עומד כאן קורח ואומר למשה רבינו, אתה מתחילת ספר במדבר בעצם מוביל אותנו, עד ויהי מקצוע שראינו כהרבה פעמים, אתה מוביל אותנו ומדגיש לנו לאורך כל הדרך את הסדר המדויק. מי מותר לו לגשת לאן, מי אסור לו לגשת לאן, ויש הבדלים דרכו, ויש כהנים, ויש לוויים, ויש ישראל, ויש משה רבינו. וכאשר מרים ואהרון רק העיס לפצות את הפה ולומר, לא שמשה לא מנהים, אלא הלא גם בנו דיבר השם, הרי כולנו התעכבנו 7 ימים, עד שמרים שהייתה מצורעת קשה לה, כי מה היא העיזה לעשות? להגיד גם בנו דיבר השם. הרי המערכת הזו שאתה מנהל כאן, לאט לאט כוח עובר לטענה אישית. המערכת הזו שאתה משה מנהל כאן היא מסוכנת. היא באיזשהו מקום פוגעת בכיכול העדה כולם פרושים. ההתנסות שלכם על קהל השם, המונופוליסטיות שלכם על הכהונה ועל המלוכה, על הלוויה, על מה שאתם עוסקים בו, העסק הזה יוצר איזשהו מין מצב לא נכון, לא אמיתי, כולם פרושים. ואם נראה את חטאו של קורח או את טענתו של קורח, על צילו של חטא המרגלים, נראה פה עכשיו דבר שהוא צועק מתוך הפרשות. מה קרה בחטא המרגלים? חטא המרגלים באים 12 נשיאי ישראל. 12 נשיאי ישראל שמסתובבים במדבר, כמו שראינו כבר, מסתובבים והמן יורד והבאר עולה, ולא רוצים להיכנס לארץ. והוציא כלב ירושלים. אז מה הם אומרים? הם אומרים, נכון שהקדוש ברוך הוא אמר להיכנס לארץ, אבל אנחנו לא נוכל לעשות. למה? בקיצור, כי הנפילים חזקים יותר ממה שהקדוש ברוך הוא. לא נעים להגיד, אבל זה מה שנאמר. כי ראינו שם. כי ראינו שם בני ענק. כי ראינו שם בני ענק. ראינו שם נפילים. וכיוון שראינו שם נפילים ובני ענק, אז ממילא אין לנו בכלל יכולת, זה לא שייך, הקדוש ברוך הוא לא יצליח להכניס את זה. זו אגב גם טענתו של משה כאשר הוא מבקש חסד על ישראל. הוא בחטא המרגלים לא טוען את הטענה כמו שהוא טען בחטא העגל, ריבונו של עולם זכות אבות, ברית אבות, לא. אלא יאמרו בגויים מבלתי יכולת השם להביאה לארץ. והוא לא מצליח להכניס אותו. זאת הטענה של משה כלפי הקדוש ברוך הוא. כלומר, בא משה וטוען ריבונו של עולם, אם לא תכניס אותם לארץ, בעצם המרגלים יצחו. כי מה המרגלים טוענים? המרגלים טוענים שהקדושה האלוקית הזאת היא לא מציאותית. היא מנותקת מהמציאות. אין השם בקרבכם. לכן המעפילים לא מצליחים לעלות, כי אין השם בקרבכם. והם מבקשים בעצם לטעון שמציאות וקדושה לא מסוגלים ללכת יחד. אנחנו ניסינו להוסיף בכף זכות, אולי זה נשמע נכון בתוך הפרשות, שהמסקנה שלהם היא לא, ולכן לא צריך להיות קדושים. אלא אדרבה, ולכן בוא נהיה קדושים, אבל בשביל זה צריך להישאר בחוץ לארץ. אבל בשביל זה צריך להישאר במדבר. כלומר, אם ננתח את הטענה של המרגלים, המרגלים טוענים, אי אפשר להכין את הקדושה בכל מקום במדינים. כל האדם טוען בדיוק את האנטיתזה של הטענה. כל העדה כולם קדושים. כל המתים קדושים. אין משהו לא קדוש. ואם נשווה לרגע אחד את העומק שבטענות של דתן ואבירם וקורח, ולא להתפק רק בשיתוף אינטרס אינטרני, כי אחרת כבר מרגישים את זה כל כך הרבה. אז בעצם דתן ואבירם גם כן טוענים את אותה טענה. הם לוקחים את המושג של ארץ זבת חלב ופש, המושג המקדש, המייחס את ארץ ישראל, ומייחסים אותו לאנטיתזה של ארץ ישראל. הם בעצם מצטרפים לאידיאולוגיה של קורח. לא אין קדושה במציאות, אלא כל המציאות יכולה להיות קדושה במידה שווה. איזה שני חיים פנימיים של ישראל. מגלים וקורח. תורת ארץ ישראל באה לנסות למנוע את שני הנגיפים. את האסון שאומר אין קדושה במציאות. את הנצרות שאומרת אין מציאות ולא קדושה. מולם באה תורת ישראל וטוענת לא זאת אמת ולא זאת. יש קדושה. והמציאות כולה יכולה להיות. אם אנחנו נעלה את עצמנו, אתה בעצם העבודה זרה. הוויכוח הזה הוא ישן מדהים. העבודה זרה טענה את הטענה של קורח בעצם בצורה פרימיטיבית. היא טענה אין מקום לקדוש. הפירור גם כן. אמר קוליס יכול. העבודות הרות השפלות ביותר גם הן. התאבות הגסות ביותר, השפלות ביותר. הצורך לפעור את עצמי, גם הוא צריך להיות לפני איזשהו אלוה. אז ניצור אלוהים שנקרא בו. מפני שהתפיסה שהייתה בתוך העבודה הזרה הראויה, היא עמוקה מאוד. היא התחושה האנושית. שצריך למצוא אלוהות בכל מקום. זה דומה מאוד כביכול אליהם. אני עד נראה כמה שזה מסוכן וכמה שזה עקום. ולכן מה אנחנו נעשה? אם אנחנו נאמר את זה בקיצור, נוריד את אלוהים למציאות. ננחית את האלוהות אלינו, וככל שאנחנו עסוקים בדיוטות תחתונות יותר, נכניס לשם את האלוהות. התפיסה המרגלית לאט לאט הפכה להיות כמעט אתאיסטית, או אולי דתית מאוד, אבל לא יכולה להסתדר עם המציאות, לא יכולה להסתדר עם מציאות של קדושה, הייתה התפיסה השנייה. יש אלוהות בקשה, אבל רחוק רחוק. כאן אני חייב להיות אנושי, נורמל, מציאותי, ריאליסט. זה ביררנו בשבוע הקודם. כאשר משה רבינו כועס ואומר לבני ישראל שכשביקשתם בהתחלה מרגלים הבנתי שאתם מאמינים ריאליסטיים ששומעים מהקדוש ברוך הוא על הרש וגם רוצים להכיר את הארץ אז מה איתם בעיניים? אבל כאשר מתברר לי רטרואקטיבי שהטענות הדמוגרפיות המדיניות הפוליטיות של המרגלים הביטחוניות מפחידות אתכם וקובעות לגביכם יותר מהקביעה של הקדוש ברוך הוא, אז מתברר שזה פשוט ריאליזם שבא על בסיס אמונה. ובדבר הזה אינכם מאמינים באשר אלוהים. ואיך אתם מרגלים? חטאו של קורח הוא בדיוק. אני רוצה לחוש תחושה. זה דבר טבעי בה. אדם רוצה אלוהים. אי אפשר לפתור את זה בהצעה שהמרגלים הציעו, לנתק בין האלוהות לבין המציאות. כי אני במציאות לא ארגיש לא בלי. אני אכתוב את זה בצורה אחרת. אני אכניס את האלוהות לכל מקום ומקום במציאות. אכפור בדרכות של קדושה. אין קדוש יותר בקדוש לא. אין עם קדוש, אין ארץ קדושה. אין שבט קדוש, אין כהן גדול, אין מלך, אין שום קודש שהוא יותר מן השם. רק דבר אחד. מילה אחת. תפילה. הגה אחד. מילה אחת. אתה ישר מגלה. לא משנה מה אתה, לא משנה מי אתה. זו תפיסה שהיא מאוד קוסמופוליטית. הנצרות איננה יכולה להיות לאומית. מפני שעצם הלאומיות באה וחותכת, מגבילה, תוחמת. מה פתאום יש עם קדוש יותר מעם אחר? מה פתאום יש נבחרות בינם? זה לבוש מודרני מאוד. אני קורא לו כאן הרב קוק, פסקה שלפנים שעוד מעט נראה ממנה חלקים. זה לבוש מודרני מאוד, מקסים מאוד, של אותה אידיאולוגיה שהתעצבה בעבודה זרה הפנימית הרבה לפני. שתי הסכנות האלה, מרחפות על תורת ישראל כאשר זאת מנותקת. תורת ישראל שמתנתקת מהיישומים הנורמליים שלה אמורה לענות על שתי רוחות. האחת שתאמר אין אלוהים בארץ, והשנייה שתאמר אין ארץ קדושה, אין מקום קדוש, אין דבר שהוא קדוש, אין. כמה מדהים אם כן, שביד כאשר קורח גומר, תגיע חלק וחצי של קובץ מיני לענייני שמירת המשכן. מי נכנס לאן? מי נוגע במה? מה נקרא כלי קדוש? לא רק מקום קדוש. איזה מעשר נותן הישראל לכהן, הלוי והכהן? מה נותן לי למי לפי דרגות של קדושה? אבל הנקודה המרכזית היא הנקודה שאותה קובע משה בעיה. לא עלינו. בוקר ביודע השם את הקרוב. אני יוצר קדושות עולם. אני קבעתי קדושות. הקדוש ברוך הוא קובע קדושות. אני החלטתי שאני יותר ממך, או אתה יותר ממני, אתה קורא לי לבחירות דמוקרטיות? אתה חושב שאני יותר את זה ממך? קח את המלכות ואת הכהונה ואת המקום. הקדוש ברוך הוא קובע קדושות. וכיוון שהוא קובע קדושות, ואנחנו חיים במציאות, אז במציאות יש קדוש יותר וקדוש פחות. מפני שאנחנו חיים בעולם כזה שבו יש את החלוקות. אנחנו חיים בעולם שבו שמואל, שהוא גם משה וגם אהרון, הוא לא יכול להצליח להיות מלך ולא כהן. הוא ממנה, הוא מושך כהנים, הוא מושך מלכים, אבל את הכוח במציאות אין לו לא לזה ולא לזה. אתה מבקש לכפות את היכולת שלך להיות משה ואהרון במציאות? שמואל יודע בדיוק את זה. אגב, זוהי כנראה הסיבה הראשונה ששמואל והמלוכה זו הפטרת השבת. לא רק המשפט המקביל, הפרשה שלנו ששמואל אומר לעם, לא חמות אחד מכם נסעתי, לא אמירותי את אחד מכם, שהוא מקביל למשה. שפונה אל העם ואומר את אותו משפט. אלא מהעומק של הדברים ששמואל הוא בעצם מה שמבקש לעשות פה. לכן הביטוי כורחה בישראל כל כך מתאים לכל. כי לא מדובר פה רק על המגעיפה הטכנית. מדובר פה על הפילוסופיה שקורה את זה. והפרשה היחידה שנקראת על שם אדם. רוצים לתרוא, רק. זאת אחרות שמדברות על משהו גדול שנעשה על ידי אדם. פרשה שנקראת על שם אדם חוטא. סתמי, מתוך ישראל. למרות שחלקה הגדול. שיטה שהוא מבקש לייסד, היא האנטיתזה של חטא ברדמי. היא הכי גדולה. מהו התיקון הראשון? לא. מהי ביטורת? ביטורת מביא הרב. חזר בין הרב. ועל הכתורת כבר דיברנו אותם. כתורת היא מה שעולה לרצון לפני הקדוש. למה היא עולה כל כך לרצון לפני הקדוש ברוך הוא? מפני שפיתום הכתורת כיצד 300 מנים וכולי 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 ואחד עשר סממנים. כל מגמתה של הכתורת היא להפיץ ריח טוב. אבל אחד מהסממנים שבה הוא החל בינה, שכל עניינה בעולם הוא להפיץ ריח. מהכתורת לומדים את ההלכה שאין לך תענית שאין בה מפושעי ישראל. תענית בלי פושעי ישראל אין אדם. ומהכתורת פוסק הטור את ההלכה שלפני שפותחים את יום הכיפורים מצרפים את התפילה עם העבריינים. הכתורת היא הניגוד. אנחנו לא טוענים שאין אחדות. אישיש. אנחנו לא טוענים שאין סגולה בישראל. אישיש. אנחנו לא טוענים שאי אפשר להציל את החלבנה. את החלבנה שמסמלת את הפשע, את הרע. אישיש. עד רבה. אי אפשר ללכת בלי החלבנה. אבל אי אפשר להפוך את החלבנה לקודש. אי אפשר להפוך את החבר'ה כאילו היא אחד מהסממנים החיוביים. היא ריח רע. נכון, אנחנו בתוך העולם, אז צריך את הייחוד של הכל וצריך את ההסתכלות של הכל, נכון? אבל להפוך את הכל לקודש, לעשות גם מהפירור קודש, גם מהחבר'ה הקודש, ככל העדה כולם קדושים ובדורם השם, כולם שווים למשה. הרצון להשוות הוא הסיכום שאותו מנסים לתקן בקורת שבה הבא. כאשר הקטורת מנסים לעשות אותה, באים 50 ו-200 איש ומקטרים קטורת בסגנון משלהם. כל 50 ו-200 איש הללו גם הם מגיעים למגיב פנורים. ושהם חולקים על עצם הצורה של הקטורת. גם הם הקריבו את אותה כתורת, את אותה כתורת הם הקריבים. רק הם נותנים לחלבנה את אותו מקום שיש לכל אחד מהסממנים האחרים. שיש לו ריח רע ושיש לו ריח טוב, ארץ ישראל, מצרים, אין חילוק, קוסמופוליטי. הכל הכל יחד, הכל אותו דבר, הכל שווה. שוויון בין קדושים. שני הסיכומים הללו מתגורם שם. על חטא המרגלים משה עונה בבלתי יכולת השם יאמרו אמרו. ולנו אי אפשר להיות קדוש גם מציאותי. אנחנו חייבים להיכנס לזה.
שואלים
תמיד על הסתירה המפורסמת הזאת בין דברי הרמב״ם כאן, בין דברי הרמב״ם שמדבר לאורך כל הדרך על העתיד לבוא, על המקדש, על הקורבנות, זאת אומרת שזה כן הגיע, שזה כן עתידי. ונדמה לי להגיד דעתי שאין שום סתירה בינינו. תרשו הרי וישבו את הסתירה בכל כך הרבה דברים, אני חושב על פי דרכנו שאין שום סתירה בינינו. יש הבדל בין מקדש לבין משכן. המקדש עליו מובטח בתורה עוד לפני חטא. בשירת הים כתוב, מקדש השם כוננו ידיו. ורק כאן השם ימלוך לעולם. ולכן בית המקדש קדם לעולם. עצם זה שיש קודש, ממוקם כשהוא, זה ודאי נכון. ההבדל בין המקדש למשכן הוא מהותי מאוד. המשכן הולך עם בני ישראל. המקדש איננו הולך עם בני ישראל. אני נמצא בכל מקום בעולם ובכל מקום בארץ ישראל. המקדש רק מהווה איזשהו מקום שדרכו אני מכבד, שדרכו אני מתפלל, שדרכו אני מקריב. המשכן הולך עם בני ישראל וגורם בעצם לפתרון של הבעיה שיצרה העבודה הזרה. אתה רוצה לאכול בשר? אתה רוצה לחיות במציאות? יש משכן באמצע. אתה רוצה לאכול בשר? תקריב קורבן, תאכל את מה שמותר לך. אתה כל הזמן צמוד בקדושה. אתה רוצה לראות את הקודש? מה הייתה הבעיה של העבודה הזרה, כמו שהקלנו אותה מקודם? מה הייתה הבעיה של העבודה הזרה? שאתה מוריד את הקודש לדיוטות התחתונות? עד כדי כך בקשה. כך משכן. המשכן נוסע איתך כל הזמן. אתה רגע אחד לא נמצא בלי המשכן. אתה זקוק למשכן. אתה צריך אותו במדבר, אתה לא יכול ללכת בלעדיו. על זה אומר הרמב״ם שהמשכן בא כנגד עבודה זרה. הצורך הזה בלהיות צמוד כל הזמן למשכן זה כנגד עבודה זרה. אין מצווה כזאת בארץ. זה לא קיים, אין מצווה לגור ליד המשכן. בטח, הכל מעלים בירושלים. יש קדושה בקודש הקודשים יותר מאשר בקודש, ובירושלים יותר מאשר בתל אביב. בטח. אבל זה לא הופך את זה למציאות שאתה צריך להתלוות אליה כל הזמן. ההפך. כשאני אגיע לרגל, יש מצב כזה שבו עולים, אתה לא יכול לענות, אז אתה עושה דבר אחר. המקדש הוא לא משכן. הקורבנות שבמקדש הם לא הקורבנות שבמשכן. אלה שני כיוונים אחרים לגמרי. מה שבא לתקן את חטא העגל הוא המצב של ישראל במדבר. הרמב״ם כאילו שואל את עצמו, מה עושה משכן במדבר? הרי לא שייך במדבר משכן. לא שייך שם קודש. על המקדש הרמב״ם לא שואל שאלות, כי המקום הזה הוא קודש מיום בריאת העולם. מקדש השם כוננו ידיך זה הרי פסוק מפורש נגד כל התזה שבאה ואומרת שהמקדש הוקם כנגד עבודה זרה. לדעתי הענייה יש פה פשוט טעות. המשכן הוקם כנגד עבודה זרה. ואין על זה מחלוקת. שם מחלוקת ראשונים יש לו תקישים בצורות איך להסביר את מה. אבל שיטתו של הרמב"ם היא נפלאה. העבודה זרה שבאה להוריד את האלוהות למציאות הכי תחתונה שכל המנפיש אותה בדיבוש מודרני כנגד זה בא המשכן. ואת התיקון של קורח עושים בפרק וחצי שעוסק בהלכות משכן. בארץ ישראל אין את הבעיות האלה. כל הבעיות שאנחנו מתגלים בהן הן בעיות שהתרופה היחידה שלהן היא ארץ. כן, הרי בעיות של דור שקיימות לו הבעיות מפני שכבר נצלר עליו שלא ייכנס. זה בעיות של דור חסוך מרפא. אלה רק רפואות ביניים, רפואות זמניות. הרפואה הנורמלית שלו לא תתאבן. המציאות הנורמלית של עם שחי בקדושה, שהמציאות אצלו חיה בקדושה, במציאות של קדושה, אבל ברור שלא כל דבר הוא קדוש, שלא כל מציאות היא קדושה באותה רמה. יש ירושלים ויש מקום פחות מזה ויש בית המקדש ודאי. יש כהונה ויש לוויה ואין שום סתירה בזה. רק במדבר, במציאות הלא נורמל, במציאות שמנותקת מארץ ישראל. במציאות הזאת צריך תיקון לרצון הזה של העבודה זרה. לרצון שמתבטא, כמו שקראנו לו בצורה המודרנית שלו, תיקון של זה בא במשכן. ולי שכך גם ניתן, כמו שאמרנו עכשיו, ליישב את אותה סתירה מדומה, נדמה לי, בין שני החלקים הללו בעם. רמב"ם שעוסק בהלכות, והלכות הוא עוסק בדברים הפשוטים, הברורים, איך העסק צריך להיראות. בהלכות הוא עוסק באמת כמות שהיא. בהלכות הרמב"ם לא עוסק במצבי ביניים. בכלל צריך להתנגד. ביד החזקה לא ייתכן שברמב"ם ידונו בדיני המדבר, כי זה לא נפקא מינה לדינא. ביד החזקה דנים בארץ ישראל. בארץ ישראל יש מקדש, אין משכן. אין מובן. יש מקדש. ומורה נבוכים עוסקים במציאות. שם עוסקים במשכן. שם אומר הרמב"ם את הטעמים, למה צריך משכן? את זה צריך, כמו עבודה זרה, נכון? מסתבר לו. נדמה אם כן, לסיכומם של הדברים, חז"ל המרגלים בחדרו של קורח מהווים שתי נקודות שיא בספר המדבר. שתי נקודות שיא, גם מבחינת העונש, מבחינת התגובה, יש לנו תגובות מהפכניות. אין לנו עוד תגובה כזאת, שאין לה שום תשובה כמו במרגלים. כל הדור הזה מת. וכמו בקורח, אם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה ובלעה את קורח ואת כל הדבר. שתי תגובות תמוהות כל כך, משמעות כל כך, אפילו על חטא העגל התגובות הן נורמליות. יש ציבור מצומצם ביחס ל-600,000, ש-3,000 איש מתים שם, ואחר כך יש פקד את יבון אבו. זה בא לאט לאט, זה בא נורא, אבל זה בא לאט לאט. המרגלים אין תקנה, וקורח אין תקנה. שקורח והמרגלים לעומת כל החטאים האחרים עוסקים בעצם בשני הסיכונים הגדולים שיכולים לקרות לעם ישראל כאשר הוא לא נורמלי, כאשר הוא מנוטרל מהנורמלי. הסיכון של עודף עבודה זרה, הסיכון של ניסיון לקדש את הכל, גם את חוץ לארץ, גם את המקום שאני נמצא בו, גם את הרשע, גם את השלילה, גם את ההפך. הניסיון לפתור את הבעיות המצפוניות שלי, והבעיות הלאומיות על ידי זה שאני הופך להיות לקוסמופוליט. הניסיון השני שבא אצל המרגלים, שהופך את זה לדבר הפוך. להעלות את האלוהים גבוה גבוה. לעשות את האלוהים כל כך גבוה, להגיד זה לא יכול להיות בו. שתי המחלות הללו, שני הניסיונות הללו, באים לידי בירור בפרשת המרגלים מכאן ובפרשת קורח מכאן. והפרשה שמחברת אותה, פרשת התחילת. פרשה שמחברת בין שני החטאים, בין שני הפרשות, היא פרשת התחילת. מכאן תעבור התורה החטא האחרון, ומה שכל דור המדבר יוצר כבר אצל משה ואהרון עצמם. החטא שבו חוטאים משה ואהרון, חטא מעין הלב. דרך טהרתם של ישראל, דרך פרה אדומה, שאליה ננסה להיכנס בשבוע הבא, הגיע לחטא האחרון של, האחרון מבחינת הדרגות, הקשה ביותר מבחינת הדרגות, שבו חוטאים כבר לא המנהיגים, לא מרים, לא קורח, לא המרגלים, ודאי לא הספסום, ודאי לא האב מתאבים את האהבה, לא המבקשים מים, לא דגה, אלא משה ואהרון עצמם. וכן, קצת מוזר, קצת משנה, שננסה להבין גם אותו על רקע החטאים הללו.